ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אם זוכרו לי טוב, אנחנו לא סיימנו את פסקה ב'. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איננו מבינים שזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שלח במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בקרה פנימית. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא רע. כשאנו מתבוננים עליהם, נהנו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה ושתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, איתן והמוצק ששכן בקרבם. מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. אז כן, דיברנו על אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, שהוא אחד עם הופעת הנשמות, אלה הנשמות, שהיו, על אף שעסוקות במלחמה, אולי דווקא בגלל שהן עסוקות במלחמה, הם היו אותם גדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, שאנחנו מבינים שהיה שם איזו עוצמה נשמתית, איזו גדלות נשמתית מיוחדת, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. כי על אף שניהלו על פניו מלחמת קיום, שהמניעים שלה הם, מושג מלחמת קיום זה מושג ביולוגי, אבל מלחמת הקיום שלהם זה היה קיום האומה. הם חיו בתודעה שהם גרעיני האומה או נציגי האומה או האומה, וקיום האומה זה דבר אחד עם מלחמת השם. מלחמת השם הייתה המלחמה הזאת בהכרה פנימית. אינני יודע מה פירוש המילה בהכרה פנימית. שני אפשרויות, אני חושב, אפשריות פה. או בהכרה פנימית, שמקביל להרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. הייתה ההכרה שמילאה אותם, ההכרה הפנימית, ההכרה ההווייתית, העצמית, הנשמתית, ההכרה הפנימית, זאת שמילאה את כל תוכיותן. עוד אילמה, לא בדיוק כך, אלא בהכרה הפנימית זה כך. יכול להיות שמבחינה חיצונית, אז המחשבה או המניע, אז הוא היה אחר. כמו שהזכרנו בסוף שבוע שעבר, יכול להיות, למה יוצאים למלחמה? כי עמך ישראל צריכים פרנסה, כי יש פה בעיות כלכליות. אם תהיה פה בעיה כלכלית, טוב, כן, זה יכול להגיע לנפשות בעם ישראל. סתם למתח חברתי, לתסיסה חברתית, לערעור מצב הממלכה, המדינה. לא טוב, משבר כלכלי. יכול להיות שזו המחשבה המעשית, שהיא מחוללת המלחמה, את היציאה למלחמה, אבל הכרה הפנימית היא שלעולם המציאות האלוקית והמציאות הישראלית היא אחת, ו ההתגלות האלוקית בעולם היא עצם החיים הישראלים, ובמיוחד הלאומיים, הכלליים, ששם מופיע שם השם, וממילא מלחמת הקיום מכל מניע קיומי שלא יהיה מבחינה חיצונית, זה מלחמת השם. זה מבחינה פנימית והכרה פנימית, זו מלחמת השם. ומכל מקום הזיזים היו ברוחם, מלאי עוצמה, מלאי עוז, מלאי חיים, כל זה כלול במילה הזיזים. הזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. זה מה שמתבטא בפסוק, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא, כמו שהדגשנו, לא כתוב לא יירא שיקרה לי רע, אלא או לא יירא מפני הרע שמתענה לי, אלא לא יירא שאהיה רע, שזו היראה העיקרית של אותם נשמות, והוודאות שעל אף שהוא מתהלך בגאיות צל מוות בשפך אדם ורב, מכל מקום לא יירא שיירא. למה? כי אתה עמדי, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תמצא את אדוני.
זה שתי הפרושים של הקרב פנימי. אם אדם הולך להם בלי, זאת אומרת, בפירוש הזה שמבחינה חיצונית הוא עושה את זה לא מצד הקרב פנימי, אז גם כן זה לא...
לא, עדיין לא, זה לא, לא שני הפרושים, זה לא נגזר משני הפרושים של הקרב פנימי. כי לפי שני הפירושים, גם אם נגיד שמבחינה חיצונית אז הוא מונע ממניעים חיצוניים, יהיו אשר יהיו, מכל מקום הוא לא חושש, כי מאחר שהכרתו הפנימית יודעת שזה לעולם מלחמת השם, אז גם כאשר המניע הוא יכול להיות מה שלא יהיה, אבל הוודאות של עולם התוכן האידיאלי והצדק והטוב והאמת והרחמים והחיים לכל, הם מותנים בהדברת כוח החיים של עם ישראל, וממילא מלחמת הרחבת החיים של עם ישראל, שלא לדבר מלחמת קיומם ושרידותם, שזה תנאי, תנאי מוחלט לטוב, לשלמות, לבריאות, לכל מה שצריך להיות בעולם. אז ממילא זה לעולם מוסרי ולעולם צודק ולעולם טוב ולעולם לא עירה שעירה, גם לפי פירוש זה, לכל שכן לפי פירוש שכל הווייתם אומרת שזה מלחמת השם. כן, תזכיר לי איך קוראים לך?
מתניה.
כן,
נשמע מהפסוק של דוד אומר קביעה כזאת, כי אתה עמדי, והרב שם שלו אמר ש אנחנו רואים גם שדוד מתייעץ עם אחיתופל ועם... וכאילו, לראות שהמהלך שהוא עושה זה אכן מתאים לצד השם שקורית כאן. מה, זה קביעה שלו? ואם זה, יש פה הכרה פנימית.
אדם בא בגלל שלא יודע איך לענות לך. שני הכיוונים. או בגלל ש... כיוון שיש פה הכרה פנימית ש... הנה, בדיוק כמו שציטטנו פה עכשיו, מה שאומרת לו אביגיל, שהיא טובת שכל מאוד לדוד, לא ייתכן שאתה תהרוג אותו. נבל הוא, נבלה אימו, אבל לא ייתכן שאתה תהרוג אותו. כי מלחמות השם אדוני נלחם, אז רעה לו, תמצא את אדוני. הלא זה לא יכול להיות, הלא אתה נלחם מלחמות השם, אז איך תעשה עוולה כזאת ותהרוג אותו? לא יצא מטבחה בעולם. ואפשר גם בכיוון ההפוך, שמאחר שדוד הוא אישיות כזאת שהוא לעולם בוחן מכל הבחינות כולם, והאילוצים היותר חיצוניים הם לעולם צריכים לקבל את האישורים של השכל והצדק והמוסר האלוקי, מוסר הקודש והחלטה רוח קודשית פנימית, על כן עכשיו הוא בטוח שאתה עמדי. רבנים, איך שלא תרצה מכאן ומכאן. ואם תהינו, אלו, במה עוסק את הסוגיה? הרב יושב פה על מדוחה, הוא מציב פה שאלה. זאת אומרת, יש פה קושייה, סגנון למדנות גמרני. אמרתי, יש פה קושייה ויש פה תהיות. הקושייה היא, למרות שזה כתוב בסגנון צרפתי רגיל של הרב, אבל יש פה קושייה. קושייה זה הייתכן. איך יכול להיות אנשים שהם מתעסקים במלחמות? במלחמות אין לך דבר נורא ממלחמה. אין דבר יותר לא מוסרי ממלחמה. אין דבר זוועתי יותר ממלחמה. ואנשים שמתעסקים במלחמות, הייתכן איך עם ישראל, צון קדושים, גוי קדוש, איך הוא מסתכל על דמויות כאלה של ראשית ימה, והנה, הוא מסתכל עליהם בידידות ובגדולת קודש. והמושגים האלה של גדולת קודש לא נחסמים עם העובדה שהם היו עסוקים במלחמה. אנחנו עסקים בדורות האלה, בגדולים האלה, לגבינו הם גדולים, שעסקו במלחמה, ואנחנו באדם. אבל זה לא ייתכן, עם ישראל מתאר מלחמה. מתאר שפחו, רצח של אדם פרטי, לא כל שכן רצח המוני. ומלחמה זה מקצוע נוק לרצח. או לגיטימציה תרבותית של רצח, הייתה אחרת. אז זה הקושייה, עד כאן הקושייה. והתירוץ, כן, כי יש מצב של מלחמת קיום, ומלחמת קיום הזאת, כאשר היא, חרב אומר, יש מגירת כזאת שנקראת על דעת השם ועל מלחמות, יש מגירת מאוד חשובה. אז שם הרב אומר שאנחנו לא צריכים להתבייש במלחמות הקדומות שניהלנו, גם אם הייתה מלחמתנו מלחמת קיום. אולי אתם יודעים מה, אולי כדאי להביא אותה. אולי אפשר להביא מאמריה. אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו, ובאותה מסלמה אשר הורנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו, אפילו אם הייתה רק מלחמת חיים פשוטה. גם היא אינה בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט. זאת אומרת, אם המלחמות שלנו היו מלחמות קיום, לא צריך להתבייש מזה. כי כל עם שלוחם על קיומו לא צריך להתבייש מזה. וקל וחומר שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם, אשר השכל הערום מכל הופעה אלוהית לא יוכל בוודאי לתאר גבולה, לבוא ולהסביר מה זה עם ישראל, להבין מה זה עם ישראל. אז אפשר להגיד שעם ישראל הוא אורו של עולם. ומה זאת אומרת? מה זאת אומרת שהוא אורו של עולם? אז כל הסברה רציונלית פשוטה, היא לא יכולה להסביר את זה טוב. אבל בשביל כך הנבואה היא אחת מתכסיסי סגולת עמנו. הנבואה זה דבר שהוא ייחודי לנו, והנבואה יודעת להסביר יותר טוב מה זה המושג הזה ששמו ישראל, ומה משמעות המציאות הזאת הישראלית לעולם. ובמקום שהנבואה מאירה לנו דרך לומר, זה המכשול של איש פלוני או של קיבוץ פלוני, צריך שיוסר מעל דרך תולדתנו, צריך להסיר את המכשול של איש פלוני או של קיבוץ פלוני מדרך ההיסטורית שלנו, ממסלול החיים ההיסטורית שאנחנו אמורים לגלם, אז רק אכזריות שוממה ושפלות של מוגי לב תוכל לה להתייצב נגד עוז חיים זה. במקום שאומרים, לא, זה נורא, אנשים יהרגו פה. זה נקרא לא רחמנות, אלא רחמנות על אכזרים, ואכזריות, אכזריות שוממה ושפלות של מוגי לב תוכל לה להתייצב נגד עוז חיים זה. ארור עושה מלאכת השם רמייה, ברור, מונח הרבה מדם. בוודאי נמצאים מחכים כקוף בפני אדם את פעולתנו ההיסטורית. קשה להצביע על איזה מקום בגלובוס ולא שתיפול לך האצבע על קבוצת אנשים שמגדירה את עצמה בתור העם הנבחר. זו תופעה מדהימה. כולם הם עמים נבחרים פה. ושלא לדבר על זה שכולם מנהלים מלחמות ורוצחים על ימין ועל שמאל, וודאי שהם תמיד רוצחים בשם גאולת העולם ותיקון העולם ומלחמת האור שנלחמת בחושך, כי אז ודאי נמצאים מחכים כקוף בפני אדם את פעולתנו ההיסטורית המחוגה במחוגה האלוהית, כי אנחנו המבחר. כל אחד יכול להגיד לעצמו שהם נבחר, והם עושים את זה. אנחנו נלחמנו, כל אחד יכול להילחם, והם עושים את זה. וגם אם יכולים להמשים את עצמם בתור ממשיכים את המפעל התנכי. אבל אם ידמו הבלם לתומייך ואורייך, נאמר עם הלוי, עם רבי יהודה הלוי, ינתקו נא את כל שריד מההשפעה הרוחנית שלנו מכל מערכי הגיוניהם. בואו נעשה תרגיל מחשבתי, דימוי, הדמיה. בואו ננסה לחשוב איך הייתה נראית ההיסטוריה אם היינו מוחקים אחד מהפרמטרים של ההיסטוריה. אם מוחקים מההיסטוריה את המושג שנקרא ישראל. בהיסטוריה לא היה דבר כזה עם ישראל, לא הייתה את התרבות הישראלית, לא היו את ערכים ישראלים. איך הייתה נראית ההיסטוריה? זאת שאין בה שום ניצוץ של השפעה מהחיים הישראלים. ינתקו נא כל שריד מההשפעה הרוחנית שלנו מכל מערכי הגיונים. הישאר הזה להם מאומה מכל מטרות מלחמותיהם זולת שפך דמים ורציחות בזויות. אז לקחת נימבוסים, כותרות, ולהתעטר בהם זה קל, זה פשוט לוקח את המאמץ של להוציא מילה מהפה. אבל שיהיה משקל למילה, שהיא תבטא משהו במציאות, זה שאלה אחרת. בסדר, הרב עומד פה, אומר פה הרבה יותר ממה שאמרתי לכם, אבל נסתפק בזה, זה מספיק לגבי השורות שלנו. בעמוד 508. אז מלחמת קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הזיזים היו ברוחה, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. מאחר שבאמת כל מה שהניע אותם, זה היה באמת בקשת הטוב, בקשת הטוב לכל, לכל היש, במובן יותר רחב, העמוק, הכמותי והאיכותי שלו, על כן, כן, הם יכלו להיות עם ידיים ידי עשיו ולא לאבד את הכל כל יעקב. וכתוצאה מזה, אז אם כל לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה, ומכל מקום, כארי התנסה ולא לא לא נחלש, לא נחלש, כי חכמינו הם שר צילה מעליהם והשם איתנו. הוודאות שההתגלות האלוקית היא הולכת ומפלסת דרכה, ימין ושמאל תפרוצי וזרח גויים יירש ואת השם תעריצי, זה בעצמו הולך וסולל את הערוץ, את המסלול, את התוואי לפני התגלות אלוקית בעולם. הוודאות היא כל כך גדולה, הזהות עם האידיאל האלוקי הוא כל כך חי, אמיתי, כן, הוא ברור שלא לא, הם לא נסחפו לכל נקודה של רוע. אמת, אמת, זה נכון, והרב יטפל בזה בסעיף הבא, אז אני לא אריך בזה עכשיו, שהאומה איננה ודאית בערך האלוהי המתגלה בה, היא נחלשת גם מבחינת המוטיבציה הלוחמנית שלה. אבל כשאנחנו מסתכלים בידידות ובגדולת קודש אל אותם דורות ואל אותם גדולים, קדושים, נוראים בקודש, שכל מסעת נפשנו אליהם, זה לא בגלל שאנחנו שמחים אלי דם, ואנחנו, כל מישהו אימפרטור גדול שמשתלט ומרע על יותר אנשים כדי לבטא את התפשטות הפיזית שלו ולהבליט את עוצמתו הצבאית והשלטונית, אז בזאת אנחנו ממש איננו בוגות, לא, אלא כשאנחנו מסתכלים אל הענקים האלה, אל הגדולים האלה, זה בגלל התואר שלהם, בגלל הקודש שלהם, בגלל הטוב שלהם, בגלל האהבה שלהם, בגלל העוצמה האלוקית המוחלטת שהייתה כל כך עוצמתית, עד שבעומק הרע ובעומק הצורך לפעול גם רע, הם פעלו את זה בצורה שהיא כל כולה טוב. ואם אתה תוהה איך העדינה באומות והצילה באומות והרוחנית באומות והאמונית באומות, והדתית באומות, והמוסרית באומות, בפועל, איך היא מחנכת את ילדיה מגיל רך, ולכל אורך דורותיה, לכל אורך הגילאים, אז איך מעלים על נס דמויות כאלה וסיטואציות כאלה שמלאות שפך דמים, מלחמות. אז דע לך שלא מחפשים פה עכשיו את הסיטואציות ההיסטוריות האלה, אלא מחפשים את המימד הנשמתי הנערץ, שבעולם ההוא רב העלילה ורב הפעולה ורב הרוע המעשי שהיה צריך לנקוט בו, שם התגלה הטוב המוחלט שמסוגל להכיל גם את זה ולמחזר גם את זה, לגלות דרך זה את הטוב אותו אנחנו מבקשים. וכשאנחנו מתבוננים עליהם ומחנכים את עצמנו לאורם, והם הדמויות הנערצות עלינו, אברהם ויעקב ומשה ויהושע ושמואל ודוד וגם יהודה המכבי וכדוגמתם, מה שאנחנו כל כך מחפשים בהם זה את הכוח החיים החטוב והגבוש האיתן והמוצק ששכן בקרבה. זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו חשים שהדמויות ההיסטוריות האלה היוו לנו, מהווים לנו גילום וממשק עם ספירת החיים העצמית שלנו, ההווייתית שלנו, בצורה יותר איכותית, בצורה יותר מלאה. וכשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שתוקים לה. מה שעם ישראל מבקש זה לעולם ודאי את הרוח, את רוחי אשר עליך, ודבר ששמתי לפיך. אבל הרוח, הרוח, אותו רוח השם אשר על האומה, שהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, היא זאת שיוצרת את הקשר לארץ ישראל, ומזרחת את זריחתה העליונה על פי אותה מידה של החיים ונועם העליון, שמלא את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אותו רוח ישראל שהוא רוח השם המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, הרוח הזאת היא הופיעה שם, היא הופיעה שם בכוח חיים חטוב, גבוש, איתן ומוצק ששכן בקרבה. אתם יודעים איך אומרים את המשפט הזה במילה אחת? במקום להגיד כוח חיים חטוב וגבוש, איתן ומוצק ששכן בקרבה. במילה אחת? נכון. אנחנו משתוקקים לשכינה. ברוך המחזיר שכינתו לציון. הייתה שכינה בישראל, מבחינת רוח החיים בגוף האדם, ויותה מקנה להם זיו ואור בגופם ונפשם ומעונותיהם. ופה למדנו, גם גבורה הייתה מקנה להם. לא רק זיו ואור בגופם ונפשם ובמעונותיהם, גבורה, גבורה, עוצמת חיים. שהגבורה המוחלטת, העליונה, זה גבורת לוחד העיר, שעם כל עוצמת לכידת העיר, יש שם את החלת הערך האידיאלי, הטהור, העדין, הרך, הבקש את הטוב היותר שלם ואוהב לכל. וזה ביחד. עוצמה שכזו, זו העוצמה הישראלית. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. כי בעמוד חבדלית כתוב פה, גבורתנו, בעמוד חמש, בשורה חמש מלמטה, גבורתנו עדנה היא. אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וכיליון. הגבורה האלוהית בעולם אינה נפגשת במה שמחוץ להמצאתה, וקל וחומר שחוץ לשלטונה, אם כן היא בכל תכסיסי המלאה עומק רחמים. הגבורה האלוהית, תורה מפי הגבורה ניתנה, אבל כל המציאות מפי הגבורה בא. הגבורה האלוקית זה היכולת האלוקית והעוצמה האלוקית האינסופית, שהכל מתגלה ומפרט אותה. גבורתנו זה המשך הגבורה שלמעלה, זה המשך הגבורה שמפי הגבורה. וכמו הגבורה האלוקית שהיא סודה שאין יש במציאות שמחוץ לה, וממילא אין משהו שבאמת יכול לעמוד נגד הגבורה האלוהית, כי הכל כלול מה, כי אינה נפגשת במה שמחוץ להמצאתה, אין משהו במציאות שהוא לא פועל יוצא של הגבורה האלוהית. אז זה קל וחומר שאין משהו במציאות שהוא מחוץ לשלטונה של הגבורה האלוהית. ועל כן הגבורה בכל תכסיסי המלאה עומק רחמים. רחמים זה מה שנותן את אפשרות הקיום לכל פרט. ההתחשבות עם הפרט וכל התנאים המתאימים למציאותו הפרטית, זה נקרא רחמים. והגבורה האלוהית היא מלאה רחמים, כי היא באמת מחוללת את הכל, מחיה את הכל, מקיימת את הכל. וגבורת ישראל היא המשך הגבורה הזאת. על כן, גבורתנו עדינה היא. ולא יכול להיות שתהיה גבורת חורבן וכיליון. ואם יש מצב והיא מחריבה, ואם יש מצב והיא מחלה, זה נתתיך היום לנטוש ולנטוץ, להביא ולהרוס, כדי לבנות ולמצוא. יש מצב שמוחק מנת לכתוב. אבל לעולם זו המגמה הפנימית. וכשאנחנו משתוקקים לאימוצם לכוח החיים החטוב והגבוש איתן והמוצק ששכן בקרבם, מתוך תשוקה זו שאנחנו תמיד נושאים את עינינו אליה, תמיד אנחנו מתגעגעים אליה, ולכן הדמויות שמצטיירות בזיכרון ההיסטורי של האומה, במסורת הקולקטיבית התרבותית שלנו, שהם הדמויות הנערצות, כן, הם פסקו במלחמה, ומה שמבוקש שם זה האיכות שלהם, החיות שלהם, הכוח הפנימי שהתגלם בהם. וכשאנחנו מתגעגעים לזה, זאת אומרת שאנחנו מרגישים צער מהחיסרון של ספרת החיים הזאת. שמצטערים על ספרת החיים שחסרה, סימן שקשורים אליה. אתה קשור אליה, היא נמצאת. אז היא קיימת. אז אתה חסר פחות. אם אתה חסר, זה כמו... כל מי שמתעבר על ירושלים יזכה בעניינה, וכל מי שיש בו דעה כאילו נבנית ירושלים, נבנה בית המקדש בימה. זה אותו דבר, כי באמת הריקן לא יודע מה חסר לו. להגיד מאוד שבני ירושלים בנויה בימינו לרקוד את זה, כל אחד יודע לעשות את זה, לא צריך בשביל זה הרבה. אבל באמת להתאבל על חסרון ירושלים זה במקום שאדם מרגיש בעומק נפשו חיסרון, והיה והחיסרון הזה הוא לא דמיוני והזייתי, והוא באמת מתאבל על ירושלים, אז הוא קשור לזה. אז זה בעצמו סימן שיש לו דעה, וזה בעצמו סימן שהוא רואה את הבניין, כי הוא בעצמו חלק מהבניין. התודעה הזאת, האיכות האישיותית הזאת, היא עצם המקדש. היא הקדושה שנבשך אותי בתוך עמי ישראל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, או כמו שאלתית, ושכנתי בתוכם, אז ועשו לי מקדש, כי ירד של אש מן השמיים ואז נבנה אותו מסביב, כמו שאומרים הראשונים. הקדושה הפנימית היא זאת שהולכת ונבנית בנו כשאנחנו קשורים לכוח החיים החטוב והגבוש איתן המוצק ששכן בקרבה. לכן אנחנו מתייחסים אליהם באותה ידידות וגדולת קודש. וכשאנחנו קשורים בספרת החיים הזאת, אז כוחנו הרוחני מתאמץ. אז נדמה לך שאנחנו מתעסקים פה במחשבות מיליטריסטיות? אני לא יודע איך להגיד על זה. כן, נכון? יש לנו מחשבות מיליטריסטיות. רק המיליטריזם הזה שלנו זה, זה של השם יש מלחמה. של כל גיבורי המלחמה של משכבר הימים שלנו, וכשיש את העוצמה והגבורה בכל המובנים, עד גבורת לוחד העיר. זה בעצמו מאמץ גם כן את האישיות שעוסקת בצדדים העדינים והרוחניים, המחשבתיים והתיאורטיים היותר מופשטים. אז כוחנו הרוחני גם הוא מתאמץ. ומתגברת גם מלחמתה של תורה. ולהפך, בכוח גבורתנו, הצדדים האמיצים, הנחרצים, הנפשיות המלאה יכולת לגלם את רצונה עלי אדמות באופן שאין מה שיצליח לעצור אותה, כי היא גיבורה והיא לא זקוקה לתירוצים למה לא עלה בידה, זה יעלה בידה. מה שהיא רוצה היא תעשה, זה נקרא גיבור, זו הגדרת המושג גיבור. הגבורה הזאת היא לא רק איזה גסות נחרצת נמרצת שמסוגלת להתנהל חזק במרפקיה במרוצת החיים, בציסתה, אלא זה קשור לעדינות. כוח גבורתנו מתעדן, עדינו העצני. ואותן הנשמות החזקות, העדינות והעצניות, חוזרות לחיות בנו כמיונה. לא שומע?
מה? מה זה אומר?
אה, חשבתי שכולם מכירים. היה גיבור. אחד מהגיבורים אשר לדוד. היו 30. ושמו היה עדינו העצני. אמנם דברי חז"ל מפורסם יש. מי זה עדינו העצני? אז דומני שבבבלי אומרים ששמו היה דוד. שהוא נקרא עדינו העצני. בשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ, שעוסק בתורה היה מאדם את עצמו כתולעת. אבל בירושלמי כתוב, זה היה יואב. והוא עדינו העצמי. בכל מקרה, זה היה מישהו מראשי העם, ראשי המלחמה, ראשי הצבא. והם היו עדינו העצמי. צריך להבין את הביטוי הזה. הנה, חזן, מסבירים לך שהעדינות של התורה, וזה שמה שהרב אומר פה, כבר גבורותינו מתעדן. והעצני מקשה עצמו כעץ. בסדר? עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהל, אבל איחור איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והערה האלוהית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות מלאה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי הכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי אדמה, עד אשר את הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצים. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. זהו פרק שנושא שלו, שוב, כמו הקשר בין הסעיף א' לסעיף ב' פה, שאין. ככה על פניו הקשר בין סעיף ב' לסעיף ג' פה, שאין. זאת אומרת, סעיף א' זה אולי כרטיס כניסה. מלחמה גדולה בעולם, וואו, א' היא מתרחשת כיום, וחוץ מזה היא גדולה והיא מבשרת ומבטאת וטובעת ענקיות. אז בוא נברר מה העניין בכלל של המלחמה. הסעיף ב' מתעסק בתהייה בעצם מה לנו ולמלחמות. בעצם מה פשר היחס שלנו אלה דמויות כאלה בידידות ובגדולת קודש כזאת, כשהם אנחנו רואים שזה היה מאוד מרכזי בחייהם, ניהול המלחמות, ואיך זה עולה בקנה אחד יחד איתנו. ועולה פה התשובה, כי אנחנו בטוחים, הם היו בטוחים, ואנחנו מתגעגעים ובטוחים לספרת החיים העליונה ששכנה בקרבם, ואותה אנחנו מבקשים, וכשאנחנו מבקשים אותה, אנחנו משחזרים את כל כוחותינו. אנחנו הולכים וחוזרים אל אותה תנועת חיים כפי שהופיע בימים מקדם עם חזרת השכינה לציון. הפסקה פה על פניו נמצאת בקוטב ההפוך. והיא פה, זאת אומרת, הנושא שהיא דנה, עם הנושא שהפסקה הקודמת דן בו, וזה היה מה פשר הידידות וגדולת קודש שעם ישראל מחנך את עצמו אל דמויות שעסקו בשפך דמים, במלחמה. וישוב, הקושייה. הנושא שפסקה ג' מתעסקת בה, זה כן, סקירה חובקת זרועות עולם, היסטוריה ישראלית, בפרספקטיבה של הממלכה הישראלית, והתקופה הארוכה, אולי אפילו יותר באורך חייה של הממלכה הישראלית, בזכות כל שנותיה, שבו לא הייתה ממלכה ישראלית, שבה בתקופה הזאת לא הייתה ממלכה ישראלית. והסבר רוחני פנימי לתופעה הזאת, הסתכלות על זאת והצבעה על כך שאומנם כן, יש לנו רתיעה פנימית מעיסוק בעולם שהוא מצריך מלחמות. כי זה לא מתאים לנו. ובואו נקדם תהליכים מהר, ונגיד, רק רגע. אלו, רק לפני שנייה אמרת לנו רבנו, שאנחנו לא חוששים ממלחמות. ואנחנו, עד רבה, אנחנו מצטערים, יחד עם עדינו העצני, על 200 חלל שהוא לא הרג אותם, ורק 800 הרג ביום, לא מספיק. ואין לנו חשש, ולא יראה שיהיה רע. אז על מה אתה מדבר פה? טוב, אולי נשאיר את השאלה הזאת קצת מרחפת, לכל הפחות במשלב ראשון, ונעמיק יותר בהבנת פשט, קודם כל בפרטים, מה שנאמר, אבל מכל מקום, הולכת ונוצרת פה איזו עמדת קונפליקט, עם מה ששמענו עד עתה. ובכל זאת אני אקדם תהליכים, ואגיד, לא שאני עומד להגיד לכם, לא, 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 זה לא קונפליקט. כן, מסתבר שזה באמת קונפליקט. ובאמת נמצאות שתי הפסקאות, זו ליד זו, כמו פרק א' ופרק ב' בספר הושע. שאומרת הגמרא שיש פרקים שהם סמוכים זה לזה, רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. יש מצבים כאלה, ומכל מקום הקונפליקט והניגוד והריחוק הכותבי בין המסרים של הפסקאות הם באים מדין רוחו של המהר"ל, שאומר שידיעת ההפכים פחת. יש פה סוגיית על, והיא מתבררת מתוך שני הכתבים האלה. אבל עד עתיד הסתכלנו על כותב אחד, עכשיו לא נסתכל על כותב השני, ואחרי שנבין שזה שתי כתבים, אז נתפעל מעבודת העריכה הפנומנלית של הרב ציודה, שהדביק דווקא אותם ביחד. אז עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה שאפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. הכרזה חריפה ומפליאה, משמע, עזבנו את הפוליטיקה העולמית. איך עזבנו, מי זוכר מתי עזבנו את הפוליטיקה העולמית?
בר
כוכבא, בסוף המלט. סליחה? נפילת ביתר. נכון, בר כוכבא. אנחנו ביומיים האחרונים של אבל גדול לישראל, הגדול מכל אבלי השנה, בטח מבחינה כמותית, שעל מה אנחנו היינו אבלים, זאת אומרת, אומרים שכבר עסקנו להיות אבלים בל"ג בעומר, אתם אומרים, טוב, על פי הארי אמורים להיות אבלים עדיין. ועל מה האבל הגדול זה לישראל? התשובה היא על עזיבתנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס. כי כמו שאומר רבי סעדיה אבן דינן, נכדו של הרמב"ם, בשו"ת פאר הדור, 52 שנה אחרי חורבן הבית, קם מלך גדול בביתה, אל קוזי בשמו, וכיוון שנכנסו האויבים בביתה, אותו יום 9 בהוויה, והיה אותו יום קשה לישראל, יותר מיום שנכנסו, שהחריבו את בית המקדש, הציטוט פה עכשיו, לא ממש מילולי. על כל פנים, אותו יום היה קשה לישראל יותר מחורבן בית המקדש. ועל זה האבל. ועזבנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס. כי מפני חטאינו, אז גלינו. וגלינו לא בגלל שרצינו לגלות, בגלל ש... נאנסנו. עזבנו את הפוליטיקה העולמית, הפסקנו להיות ישות פוליטית, הפסקנו להיות בעלי צורת מדינה. בטלה מלכות ישראל. הייתה קיימת מלכות ישראל יותר על 200 שנה, מאז ימי החנוכה ועד חורבן ירושלים, ועוד היה פרקוס חיים אחרון שם במדינת ביתר, וכיוון שקרסה ביתר, אז על זה, זה היה הסוף אמר. זה היה וידור ההריגה שלנו. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס. אז זה ידוע. והטיעון הממשיך שיש בו רצון פנימי הוא פלא. אומנם עם הנושאים, אבל יש איזה רצון פנימי. רצון פנימי של מי? בוא נקדם תהליכים, לא שלי, לא שלך, לא של שנינו ביחד, לא של כל המניין פה, וכן הלאה. זה רצון פנימי של כנסת ישראל. רצון פנימי של כוח החיים, החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, השוכן באומה בכללות דורותיה. שהוא באמת הגיע עד משבר ועד שכינה בגלות, במה שיצא עם בגולה, ומלכה וישראל בגויים אין תורה, וגם נביאה לא מצאו חזון מהשם. ומכל מקום, עם כל הזוועה של השכינה בגלות, יש איזו נקודה פנימית בנשמת העולם, שהיא נשמת ישראל, שהיא כך רוצה, כך טוב. והיציאה והחורבן זה שכינה בישראל, ומצאו האויבים את הקרובים כמער איש בלויות, בזמן שהם שחקו על משבטיה, אבל הם היו מאוחדים לחלוטין, והתוכן האלוקי הוא אני באו הולך וכל צרתם לא צר, ומלך פנם הושיעה, וינקלם וינסם כל ימי עולם. גם במציאות הזאת שיוצאים מהגלות. ויש שם רצון פנימי, יש שם התאמה פנימית עם האידיאל האלוקי העליון. הרעיון הזה יכול להיות שמי מכם מכיר אותו ממקורות קדומים יותר, בסגנון שאומר ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, וישנו וצהליק הולך בת גולים, בת גלים, אל תקראי בת גלים אלא בת גולים, בת אברהם יצחק ויעקב שנקראו גולים, כי את נקראת מרות בת גולים. יש משהו במהות ישראל שראוי לגלות, כמו שאומר הנציב, שעכשיו אני מצטט אותו וכמותו עוד, שהאידיאל האלוקי כמו שהרב מלמד אותנו, אולי מי מכם זוכר למהלך הידור, על הפסוק, ואתם תראו ונכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. זה פסוק שאומנם נזכר פעם אחת בתנ"ך, אבל גם שמה ישראל נזכר פעם אחת בתנ"ך. זה לא סימן שזה לא רעיון מרכזי. והרעיון שלו אומר ש... כמו שהנציב אומר, וימלא כבוד השם את כל הארץ. ופרום שמילה ארץ פה זה העולם. העניין האלוקי הוא לא לוקלי, מצומצם בגבולות של עם ישראל. על אף שהוא כן נקרא אלוקי הארץ, כי לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. ומכל מקום, כל העולם כולו מקופל תחת ארץ ישראל. והעניין האלוקי בסיכומו של דבר הוא נשמת העולם, נשמת ההוויה, נשמת כל היש. והתכלית האלוקית, אז היא צריכה להקיף ולרומם את כל העמים כולם, ואת צורך ואת עינך ואת צריכה לברית עם, לאוגויים, לפקוח עיניים עיוות, להוציא יושבי חושך, מופיע בצל מוות, והייעוד האלוקי החי בישראל, זה הודו לשם, כי הוא בשבו הודו בעמים עלילותיו, ואז יפוך אל כל העמים לקרוא בשם השם, אלוקי של אלוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרה. ואנחנו תמיד מתפללים לתקן עולם במלכות שדי, בכל מיני מצב יקרו בשמך, לפנות אליך כל שארץ יקרו כל שווה תבל. זה הרעיון של יסוד ההתלהמות שלנו, שתיקן אותו יהושע כשנכנסנו ליריחו, אומרת לנו מסורת הגאונים. ובמסגרת זאת, אולי אנחנו מבינים את המשפט של הרב פה, עזרנו את הפוליטיקה העולמית, ועונש יש בו רצון פנימי. כי באופן זה אפשר ליצור אינטראקציה עם כל העולם והתרבויות והעמים והדתות, ולעשות את העבודה שתלך ותהפוך את הכל אל הייעוד של תיקון עולם במלכות שדי הכללי.
זה לא הגישה של הרב הירש שהרב דחה?
נכון. בטח שזה גישה של הרשריך, זה גישה שזה כל מה שהיא מוצאת בעם ישראל. עכשיו לא ציטטתי, הרשריך, מה שאמרתי, ציטטתי פה את הנציב, שהוא ממש לא חשוד על התפיסה של הרשריך, כי לא מעלה על דעתו את הרעיון שהמציאות הלכתחילית והעניינית והאידיאלית של עם ישראל זה להיות בגלות, כמו שאומר הרש"ר הירש, שהוא לוקח את מה שאמרנו פה עוד צד אחד קדימה. אבל הוא אומר מה שדיברנו, שהחלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם עושה תפקידו גם בגלות. את זה הוא לא מתכוון שהממד הזה הוא נמצא. על כל פנים, לכאורה יקרא קורא, ימצא פה רשמים מקו המחשבה הזה בכותרת. אבל מיד שאנחנו ממשיכים לקרוא, אנחנו אומרים שזה לא הסבר. לא פנים, זה לא משאר מסביר, לא פה. אינני יודע אם הוא מסביר ככה במקום אחר, יכול להיות שלא יתנגד לכך במקום אחר, אבל לא זה הנקודה פה. לפה, נקודה ש... אני לא זוכר מישהו מהאחרונים, על כל פנים, או הראשונים, או ברורים, ברמזים אגדתיים, במדרשי חז"ל יש, אבל להגיד בפורש את הרעיון הזה, אני לא מכיר אף אחד שאומר את מה שהרב מסביר פה. שעזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי, משום שבחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. כי ניהול מדינה בעת רעה, ומהי עת רעה? זה עת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שתובעת כישרון של רשעה. אז הרצון הפנימי שלנו אומר שאנחנו לא רוצים את זה. בעת הזאת אנחנו לא רוצים שתהיה לנו מדינה. ולכן, על אף שזה היה מעונס, אבל הייתה איזו נקודה של רצון פנימי שנעה במציאות הזאת, שעלה טוב במציאות הזאת, שעזבנו את הפוליטיקה העולמית. כן.
מה
ההבדל
בין
עזבנו
והנחנו?
לא הבנתי. הרב כתב הנחנו והרצינו לתקן לעזבנו. לא יודע, צריך לחשוב על זה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה, שאפשר לנהל ממלכה ולא נשאר כבר בריו. זהו הזמן שאנחנו קוראים. לא שאנחנו לא רוצים מדינה, בטח אנחנו רוצים מדינה, בטח שאנחנו רוצים ממלכה. בוודאי, זה החלום שלנו. אבל אנחנו רוצים ממלכה שלא צריך כדי לקיים אותה ונהל אותה רשעה וברבריות. וכל ימי עולם, בהיסטוריה שלנו, רטרואקטיבית, כל התקופה שבה אנחנו היינו מנועים מנהל חיים פוליטיים, חיים מדיניים, חיים ממלכה, זה הייתה עת קשה שבה אין מצב לנהל חיי מדינה בלא כישרון של רשעה וברבריות, בלא הצורך להיות דמים מלאה, ולא צורך לכישרון של רשעה. אבל אנחנו רוצים לנהל ממלכה, מאוד רוצים שתהיה ממלכה, כי כשאין ממלכה, מלכה בישראל בגויים, אז אין תורה, ונביא לנו צור חזון, ובכלל, זה נקרא שאנחנו מתים. ובוודאי שאנחנו רוצים לחיות בתחיית המתים, שהגר אומר, מתי תהיה תחיית המתים? כשהקים אותנו לעם ונחיה לפניו. אז זה שלב ראשון של תחיית המתים. זה לא חדוש של הגר, אבל לא רק אומר את זה בקצרה, את מה שאומר יחזקאל קצת בצורה יותר ארוכה. אבל זה הרעיון. אז ודאי אנחנו רוצים לחיות לתחיית המתים, רוצים שנחזור להיות עמי ישראל בפתחי את כברותיכם ועליתי אתכם אל אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחיתה. אז ודאי, החיים שלנו זה חיים ממלכה. אבל הממלכה של החיים שלנו זה ממלכה שהיא מלאה טוב וחוכמה ויושר והרה אלוהית ברורה. ולכן זהו הזמן שאנו מקווים את העת המאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. כן.
מה הכוונה
לישאו ברבריות? כשאנחנו שם מלחמות, זה הופעה אלוקית, אז
מה הכוונה
לישאו ברבריות?
זה לא
ישאו ברבריות. הכוונה היא פה למלחמות. הנה, כמו שהוא אומר לאלן, מה זה ישאו ברבריות? עת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שהיא קובעת, תובעת כישרון של רשעה. אתה אומר שזה לא מסתדר לך עם מה שלמדנו בפסקה הקודמת. זכינו לכוון דעתך לפני כמה דקות ואמרנו את זה. אז גם אמרנו שעכשיו אנחנו נניח לשאלה הזאת ואנחנו נתעסק בפשט של מה שכתוב פה. ואחרי שנגמור להבין פה את הפשט היטב, אז אחר כך נדון, זה כנראה לא יהיה היום. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שאפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זה הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל העולמים מנהלת. יש פה הערת אזהרה וחסימה מיידית של כיוון מחשבה שעלולה להתעורר, שעלול להתעורר כיוון מחשבה למשמע השורה הזאת של הרב. ויגיד, הרב קור, אז אתה אנטי-ציוני. כי יוצא שלא ברצוננו יצאנו לגלות ולא ברצוננו נצא ממנה. כי בעומק רצוננו יצאנו לגלות ועומק רצוננו זה להישאר שם. עד אשר יד השם היא תאלץ אותנו לחזור לארץ. אבל אנחנו לעולם צריכים להיות נאמנים לעומק רצוננו הפנימי. אז כדי שהחשיבה העקומה הזאת שהיא עלולה לחשוב את עצמה להישרה לא תצוץ על דל שפתיים, מיד חוסם הרב את העניין ומיר פה מכניס פה את המשפט החוסם. לא להתבלבל, כי ברור שלהביא את המאושרה שאפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות, שזה הזמן שאנו מקווים, הזמן שאנו מקווים את זה, כדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. צריך להפעיל את כל מה שאנחנו יכולים בשביל זה, וצריך להתעורר. להתעורר זה לא הכוונה לחכות שהקדוש ברוך הוא יתעורר להניח עלינו תפילים, להתעורר לגרום לנו לשמור שבת, ויתעורר לגרום לנו ללמוד תורה. זה אנחנו אמורים להתעורר לזה, כי חובת קיום המצוות זה לא על הקדוש ברוך הוא בראשית הראשונה, אלא עלינו. וגם פה, הזמן האידיאלי הזה הוא מאוד אידיאלי, אבל הוא כמו כל הדברים האידיאליים, ויצא לנו כבר לדבר על זה, אני חושב, וטוב עכשיו לחזור על זה, יש שתי תפיסות, אני רגע להגיד, של גאולה או ציפיית ישועה, והנכונה היא זאת שלוקחת אחריות, כמו שיש שתי תפיסות במושג האלוקי, זאת שהיא חושבת את עצמה בצורה לעומתית, לעומת הכוח העליון שעומד שם, מעל הכל, ואנחנו לעומתו, ואז אנחנו נמצאים פה בשאלה אם אנחנו מצייתים לו או לא מצייתים לו, ואם הוא מבצע את הדברים בצורה מפליאה, ואנחנו נראים לו ושמחים בדברים הטובים שהוא עושה, או שצורת ההסתכלות היא אומרת שאת השמיים ואת הארץ הוא מלא, וזה לא עמדה לעומתית, אלא אנחנו בלועים במציאות האלוקית, בלעות הפרט בכלל אינסופי. במסגרת זאת, התוכן האלוהי הוא אנחנו. והיוזמה שלנו היא לא מחוץ ליוזמה האלוהית. ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. וזה שכינה שממעשה ידינו. זה הסדר של הופעת השכינה, שהוא הכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצג, השוכן תמיד בעם ישראל, ובעיתים הטובות הוא שוכן בעוצמה בוטה. בעיתים פחות טובות, אז הוא יונום ולא ישן שומר ישראל, וגדול הרואה המציל את הכבשה מבין 70 הזאבים. אבל מאחר שאנחנו מדברים פה על האידיאל האלוהי הפנימי של הרצון הפנימי של כנסת ישראל, ברור שזה באחריותנו. אנחנו לא אמורים לשבת ולחכות שזה יקרה, אלא כל מה שצריך לקרות זה אחריותנו שזה יקרה. כן, זה נכון, אם אנחנו עושים את כל מה שחובתנו לעשות, אז לקל עליי גומר, אנחנו סך הכל פועלים עם אל, ולעולם נזכור שאנחנו רק פרט בתוך מסגרת כללית, הווייתית, אינסופית, בכמותה, באיכותה, בערכה, בקדושתה, למעלה מאיתנו. אז בסדר, אבל צריך לדעת שאנחנו מתעוררים בכוחותינו כולם, בכוחותינו כולם, זה לא בגלל שאנחנו מתכנסים ואומרים תהילים, או מתפללים בכל הדבקות, או לומדים עד הסוף כמו שצריך ללמוד ולשבור את ראש על מסכת. זה בהחלט כוחותינו, אבל לא פחות מזה שצריך להתעורר בהם ולעשות אותם, לא פחות מזה גם בכוחות של הארגון והמעשה והעסקנות והפוליטיקה והיזמות הפרקטית, עם כל גלריית הדברים שצריכים להתמלא. כל הדברים האלה הם כוחותינו, ואנחנו צריכים לעורר אותם. וכדי שהמציאות האידיאלית הזאת יתגשם, את כל הכוחות צריך לעורר. להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. ואם יש הזדמנויות שבעבר לא הכרנו, הזדמנויות פוליטיות, הזדמנויות תרבותיות, הזדמנויות מעשיות, מכל הסוגים, אין דבר שהוא לא הקדש ברוך הוא. כי הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. כי אין פה משהו מחוץ לקדש ברוך הוא. וכל מה שמתרחש, זה הקדש ברוך הוא. מתוך כך, ודאי שאנחנו צריכים לפעול עם אל. וממילא, אנחנו כמובן, שמחשבות שאומרות, רגע, 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 צריך להשתדל לעצור, יש פה כל מיני רעיונות והתעוררות לאומית על ידי כל מיני אנשים שבכלל כתבו את הרעיון הלאומי הזה בכלל מיסודות בולגריים, התעוררות עמי הבלקן ושאר כל מיני רעיונות חילוניים או בולשביקים או אני לא יודע מה מניע אותה. ובמסגרת זאת אומרים גם אנחנו, למה רק הם, אבא, נהיה גם אנחנו ככל הגויים. ומתוך כך יש התעוררות והתלהבות לעשות ולפעול ולקחת אחריות ולבנות. אז צריך לדעת שגם זה לא מחוץ לקדוש ברוך הוא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת, ועם רוח הזמן, קונסטלציה שאף פעם לא הכרנו, עכשיו הולכת ויוצרת מציאות אופורטוניסטית חדשה, אז לא מותר לך לא לנצל אותה ולא להשתלל בה. ואל תגיד, אבל אסור, כי עזבנו את זה בגלל רצון פנימי, כי בחלה נפשנו בממלכה בעת רעה, והעת עדיין רעה, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בא. ומה שמתרחש, ויש לך אפשרות לעשות, סימן שהוא בא, זה בעצמו בא, זה לא קורה מחוץ לקדוש ברוך. אז הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. על כן, המהלך הפנימי שאני עומד לדון פה, אומר פה הרב, המהלך הפנימי הזה, הוא לא יעלה על הדעת שהוא עומד לחסום פה איזו מדיניות שקורית או מוצאת את עצמה, מתעוררת או מוצאת הזדמנות לפעול ולעשות טוב. וזה לא עומד לשחרר אותה מאחריות מלעשות את זה בכל מסירות הנפש שיכולה לעשות. שבת שלום, חג שמח.